במאמר תורה ציווה לנו משה של ליקוטי תורה פרשת ברכה. הגענו לפרק ב' של המאמר שזה נמצא בדף צדיק ד' בעמודה השנייה. כמו זקן פתח בשאלה שאנחנו מוצאים מקום אחד שהתורה נקראת מאורסה, דהיינו התורה נקראת קלה ואילו החתן זה עם ישראל. מקום אחר אנחנו מוצאים שהתורה היא נקראת חתן, ועם ישראל הם הקלה. כדי להבין את זה, הביא בעריכות את ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבכתב זה בחינת חוכמה, ים החוכמה. תורה שבעל פה היא מפרשת את התורה שבכתב, וגם לא כל העניינים של התורה שבכתב יורדים ומפורשים בתורה שבעל פה. יש הרבה עניינים ורבדים שגם התורה שבעל פה הם לא מבוארים ולא מפורשים. ממשיך אדמור זקן פרק ב' של המאמר. והנה, המשכה מתורה שבכתב שהוא בחינת חוכמה, לבחינת תורה שבעל פה שהוא בחינת מלכות, זה שתורה שבכתב שמקורו מחוכמה הילאה, ים החוכמה, נמשך לתורה שבעל פה שיהיה לו את ההסברים ואת הביורים. התורה שבעל פה זה הבחינה של מלכות, זה מקבל, זה התחתון. שאין ארוך, יש ריחוק ערך עצום בין חוכמה למלכות, בין הספירה הראשונה לספירה האחרונה, בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, בין המשפיע למקבל. אז אי אפשר שתהיה המשכה מתורה שבכתב לתורה שבעל פה, כי אם על ידי גבורות וצמצומים. תחליט הרבה צמצום ולם כדי שהעניינים המופיעים בתורה שבכתב יוכלו לרדת ולהתבהר ולהתפרש בתורה שבעל פה. לצמצם אור הנמשך מבחינת חוכמה. האור הרחב, העוצמתי, האינסופי, שנמשך מחוכמה, מתורה שבכתב, צריך להצטמצם כדי לרדת לתורה שבעל פה. זהו, זה מה שהפסוק אומר, מימינו אש דת. דת שהוא בחינת תורה שבעל פה, שנמשכה מתורה שבכתב. הדברי תורה, הדת, תורה שבעל פה, שמקורה מהתורה שבכתב, כדי שהתורה שבעל פה תימשך מתורה שבכתב, זה בא על ידי שהיה אש. מה זה אש? הוא על ידי אש, הוא בחינת צמצום. אש זה מילה שמשמעותה שיש כאן צמצום. כי טבע האש, החום, זה לכווץ. קיבוץ במים, שהוא בחינת ים החוכמה. האש לוקח את המים, את המרחב האינסופי של חוכמה, של תורה שבכתב, ומקבץ אותו, מצמצם אותו, מוריד אותו כלפי מטה. כמו שטבע האש לקבץ המים, כמו בגשמיות, שהטבע של האש הוא מקבץ ומצמצם את המים, שטבע המים להתפשט, המים מצד עצמם, הטבע שלהם זה להתפשט, והאש מקווץ, כמאמר, כמו שכתוב בזוהר, גל ידברוך וכביש באשה, שהאש כובש, מקווץ, מצמצם. אז שכתוב מימינו אש דעת, אז התורה שבעל פה שנקראת דעת, שיורדת מהתורה שבכתב, יורדת בגלל שהיה צמצום. אך מי הם המעוררים האש שלמעלה? להיות קיבוץ וצמצום מבחינת חוכמה הילאה, הם נשמות ישראל. מי גורם שאכן יהיה קיבוץ וצמצום, שאכן האש תהיה למעלה, שאכן החוכמה הילאה תתכווץ ותצטמצם ותרד לתורה שבעל פה, מי גורם לכך? הם נשמות ישראל. היהודי על ידי עבודה שלו גורם שהאור התורה יימשך ויצטמצם מהתורה שבכתב לתורה שבעל פה. הרי התורה שבעל פה מתרחבת כל הזמן. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, זה עוד נקודה שמתגלה בתורה שבעל פה. אז הירידה של התורה שבכתב, שהיא תרד עוד יותר לתורה שבעל פה, שעוד נקודה תהיה מבוהרת, מפורטת ומורחבת, אז צריך להיות כאן קיבוץ וצמצום, זה תלוי על ידי עבודת ישראל. שעבודה של עם ישראל צריכה להיות דומה. כשרוצים שיהיה אש שלמעלה, שיהיה הקיבוץ שלמעלה, הצמצום באין סוף של החוכמה האלוקית שלמעלה, שתרד למטה לתורה שבעל פה, אז זה תלוי בכך שבעבודת נשמות ישראל גם יהיה בדומה לכך, על ידי בחינת רשפי אש מלמטה, שהיהודי יעשה אש אצלו בנפש האדם, כמו שאמרנו, מה עניינו של האש? לכווץ. אותו דבר בעבודת השם, מה עניינו של האש? בביטול הרצון, שאדם יכווץ, יבטל את הרצונות שלו, יצמצם, עניין של התקפיה, יבטל את הרצונות שלו, בטל רצונך, שיהודי מלמטה יהיה לו את העבודה הזו של ביטול הרצון, הקיבוץ, ועל ידי זה מעוררים למעלה גם כן בחינת אש. אז זה גורם ומעורר שבהתערות הדלתת, ההתערות הדלילה, שגם הקדוש ברוך הוא מלמעלה יקווץ ויצמצם את האין סוף של חוכמת התורה שבכתב, שיתרד לתורה שבעל פה, שהוא בחינת גבורות וצמצומים. האש למעלה זה עניין של גבורות וצמצומים, שזה מתעורר כתוצאה מעבודת האדם באש מלמטה. דוגמה לדבר שכדוגמת אש על המזבח, כמו שידוע שעל המזבח בבית המקדש, היה אש שירדה מן השמיים, אבל כדי שהאש תרד מן השמיים, שאף שאש באה מלמעלה, למרות שהיה אש שירדה מלמעלה על המזבח, מצווה להביא מן העדיות, היה מצווה שהכהנים בכל יום יעלו גזרי עצים על המזבח ויביאו אש מלמטה. אותו דבר בעבודת השם, כדי שיהיה אש שיורדת מלמעלה, צריך שיהיה אש שבאה מלמטה מצד עבודת האדם. כמו שכתוב, איפה רואים שבמזבח היה מצווה להביא אש מלמטה ונתנו בני אהרון הכהנים אש על המזבח. אז כמו במזבח הגשמי, אותו הדבר מזבח נקרא כללות נשמות ישראל. כללות נשמות ישראל זה גם כמו מזבח, שכל אחד זובח את יצרו. להיות התקפיה והתהפכה, כל יהודי שזובח על המזבח האישי שלו בנפש את היצר הרע בעבודה של ההתקפיה והתהפכה, בזה הוא מעורר את האש מלמטה, וזה גורם שיהיה אש שלמעלה, שהתורה שבכתב תתגלה על ידי שיהיה קיבוץ וצמצום לתורה שבעל פה. והוא כמו שהיו מקריבים על גבי המזבח פרים, שהוא בהמה לעלות למעלה. עכשיו הוא הולך להסביר מה הדמיון בין המזבח לנפש האדם. כמו שעל המזבח הגשמי היו מביאים פרים, בהמה, ועל ידי שהיו מעלים אותו על המזבח, אז הבהמה עלתה למעלה, התבטלה והתרוממה, כמו כן בכל נפש מישראל. אותו דבר כל יהודי זה המזבח הפרטי שלו, להיות ביטול והתקפיה של הנפש הבהמית, שאדם יעשה את הביטול, את ההתקפיה של הנפש הבהמית שלו, על ידי רשפי אש. כשיהודי עורר את הרשפי אש, את הביטול הרצון שלו, ועל ידי זה הם מעוררים האש למעלה. עכשיו הוא מוסיף עוד נקודה, שזה אנחנו גם נראה את הדמיון בין המזבח לעבודת האדם. עד כאן דיברנו שהאש שלמעלה, מימינו אש דת, תלוי באש מלמטה, תלוי בעבודת האדם, בביטול הרצון שלה. עכשיו הוא מוסיף עוד נקודה, אך התעוררות בחינת רשפי אש בכל נפש מישראל, זה שמתעורר אצל יהודי בנפש שלו, הכוח, הרצון, היכולת לעבוד את השם באופן של ביטול והתקפיה, זה היה על ידי אהרון. אהרון הכהן הוא נקרא כידוע שושבינה דמטרוניתא, הוא נקרא המסייע של עם ישראל, הוא מעלה את הנשמות של עם ישראל. אז אהרון הכהן נותן את הכוח המקיף הכללי לעם ישראל, והוא נותן את הכוח ליהודי שאוכל לעבוד את השם באופן של ביטול והתקפיה. כמו שכתוב, כמו שהפסוק שמדבר על האש שהקריבו, שהביאו הכהנים למזבח מלמטה, אז כתוב בפסוק שהביא את זה קודם, ונתנו בני אהרון הכהן אש. למה הוא מזכיר את בני אהרון הכהן? כי הבאת האש היא באה על ידי אהרון, בכוחו של אהרון. אותו דבר גם עכשיו, זה שיש ליהודי את הכוח לעורר את האש מלמטה, זה גם כן בא על ידי שהוא מקבל סיוע מלמעלה, בחינת אהרון הכהן. מה זה הבחינה הזו של אהרון הכהן? כמו כן כתיב ימינו תחבקני, כמו אהרון היה איש חסד, בחינת ימין, אז הסיוע שאהרון הכהן נתן להביא את האש, זה דומה לימין האלוקית שמחבקת את היהודי וגורמת לו להיות בטל לאלוקות, שהוא בחינת המשכת מקיפים שנמשכו בסוכות להיות החבקני. החיבוק הזה, המקיף הזה שמסייע ליהודי ונותן לו את העידוד ואת הדחף שאכן יהיה אש שהוא יביא מלמטה, זה בא לידי החיבוק שהוא במיוחד מתבטא בחג הסוכות, שחג הסוכות זה המשכת המקיף, החיבוק. מה הדמיון לחיבוק? וימינו תחבקני, כמו שחובקים את האדם ואין מניחים אותו להפוך לאחוריו, כמו שמישהו מחבק מישהו אחר והוא מחזיק אותו בתנוחה ובתנועה כזו שהוא לא יכול להסתובב. זאת אומרת, גם מלמעלה, כשהקדוש ברוך הוא מחבק את היהודי, פירושו שהוא נותן לו את הכיוון להיות בצד הנכון, להיות באופן של התקף יביא תפחה, לבטל את הרצונות של הנפש הבהמית שלו, ושלא ילך לאחוריו. כמו כן, המשכת המקיף מלמעלה, נעשה כוח לכל נפש מישראל להקפה אל הסתרח. אז זה מה שאנחנו אומרים כאן, שהמשכת האור של החוכמה, של התורה שבכתב לתורה שבעל פה, זה תלוי בעבודת היהודי, באש מלמטה, שזה בא כהתעוררות שבאה מכוחו של אהרון הכהן, או מכוחו של חג הסוכות, מכוח החיבוק האלוקי. וזהו, אל תקרא בנייך אלא בונייך. זה גם מרומז בכך שנאמר על עם ישראל שנקראים בנייך, כל בנייך לימודי השם, אומרים על זה חז"ל, אל תקרא בנייך אלא בונייך. אז קודם כל מסביר מה זה בנייך. מה הכינוי המיוחד שעם ישראל נקראים בנים? בנייך הם ישראל. למה יהודים נקראים בנים? כמו שכתוב בנים אתם לשם אלוקיכם. אז יש לנו הוכחה מפסוק שעם ישראל נקראים בנים. מה מיוחד בשבח בכינוי בנים? קיברה קרא דאבוי. הבן הוא הירך של אבא שלו. שכמשל הרגל שבתהילה בתכלית לראש. כמו בגוף האדם. הרגל היא בתהילה לגמרי לראש. ואין לה רצון אחר כלל. אין לה רגל רצונות משלה. אלא מה שהראש רוצה, מה שהאדם רוצה, זה מה שהרגל מבצעת. כמו כן הבן אין לו רצון אחר כלל, רק עושה רצון אביו. עם ישראל בתהילים לרצון של הקדוש ברוך הוא. לכן הם מכונים בנים, ולא עבדים, כי מה שאין כן העבד הוא לא כמו בן. יש לו רצון אחר גם כן. העבד יש לו גם רצונות משלו, רק שמבטל רצונו, אין לו ברירה. הוא חייב לציית לאדון, אז הוא מבטל את הרצונות שלו. אבל הבן מלכתחילה אין רצונות אחרים. ולזאת נקרא הבן קרא דאבוי, לכן הבן נקרא ירך של אבא שלו, הוא רגל של אבא שלו. אז עם ישראל נקראים בנייך, כי עם ישראל במהות של הנשמה שלהם, הם בתהילים לקדוש ברוך הוא. כמו כן למעלה כללות נשמות ישראל, כשמבחינת ביטול רצון לגמרי, נשמות ישראל בתהילים במהות, בנפש, לגמרי ברצון שלהם לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, ואימך לא חפצתי, היהודי אין לו חפץ ולא משתוקק לשום דבר שהוא פחות מעצמות ומהות הבורא, שאין להם רצון אחר כלל. ולכן הכינוי הכי מתאים לקרוא להם זה בנייך, בנים. ואז באים חז"ל ואומרים, אל תקרא בנייך אלא בונייך. היהודי הזה שהוא בן, שהוא בטל ברצונו לקדוש ברוך הוא, דהיינו שיש לו אש מלמטה, הוא מקווץ את הרצונות שלו, אין לו רצון משלו, הכל הקדוש ברוך הוא, הוא נהיה בונייך. ואז על ידי זה נעשים בונים. מה הכוונה בונים? כמו במשל הגשמי, שדיברנו קודם רגל וראש. אז הרגל הרי בטלה לגמרי לראש, אבל הרגל היא לא סטטית, הרגל מסייעת לראש. כמשל הרגל, אף שבטלים בתכלית לראש, למרות שהרגל בטלה לראש, עם כל זה הם מוליכים את הראש מלמטה למעלה, מלמעלה למטה. הרגל מוליכה את הראש לאן שהראש רוצה להגיע, מרוממת אותו למקומות גבוהים, מורידה אותו למקומות נמוכים, לאן שהראש צריך להגיע, הרגליים מוליכות אותו. אותו דבר בנמשל, כמו כן כללות נשמות ישראל, על ידי ביטול הרצון שנקראים בנים, בגלל שהם בתהילים לקדוש ברוך הוא, הם מבטלים את הרצונות שלהם, הם נקראים בנים, אז נעשים בונים, הם נהיים בונים. מה הכוונה בונים? שהם מוליכים וממשיכים את הראש, שהוא בחינת חוכמה הילאה שנקרא ראש. הם ממשיכים את הראש, את חוכמה הילאה, את התורה שבכתב, ממשיכים את התורה מלמעלה למטה או מלמטה למעלה. הם ממשיכים את הראש, יש שני חלקי התורה שהם נקראים ראש, גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה, הם גורמים לתורה שבכתב לרדת למטה, לתורה שבעל פה, וגורמים לתורה שבעל פה לעלות למעלה, להתחבר לשורש לתורה שבכתב. זה עם ישראל פועלים על ידי עבודה שלהם, וזה נקרא אל תקראי בנייך אלא בונייך, כי הבן הופך להיות בונה. והיינו, מה זה נקרא מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, לעלות בחינת תורה שבעל פה, שהוא בחינת מלכות. לרומם את התורה שבעל פה, שהיא נקראת מלכות, שהיא בחינה תחתונה, מקבל, שנקרא קלה, היא מקבלת. הם מעלים אותה לבחינת תורה שבכתב, שהוא חוכמה הילאה, שנקרא חתן. אז זה שהתורה נקראת מאורסה, נקראת קלה, היא, הכוונה היא תורה שבעל פה, שהיא נקראת קלה. היא מקבלת מהתורה שבכתב. אותו דבר, וכן להמשיך מלמעלה למטה. אותו דבר, ממשיכים את הראש מלמעלה למטה, דהיינו, מבחינת תורה שבכתב לבחינת תורה שבעל פה. ההמשכה הזו וההעלאה הזו תלוי בעבודתם של עם ישראל. וזהו שנקרא התורה שבעל פה מאורסה, זה מה שהמאמר התחיל, שחזל קוראים לתורה שבעל פה מאורסה. מאורסה זאת אומרת היא קלה, שהיא בחינת קלה. שהחתן נותן לטבעת קידושין, ובזה ממשיך לחיות להיות מקודשת, לשון להבדלה והפרשה אליו, כמו שאומר בפרק הראשון, שהאירוסין זה החיות המועטה, היא עדיין לא משועבדת לגמרי, אבל היא מקבלת את החסות הזו, שהיא אסורה לכל העולם, ומשויכת רק אל הבעל, אל החתן, על די הטבעת קידושין, שזה נקרא מאורסה. כמו כן, אותו דבר, כתיב אלה המצוות, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. שיהודים מקיים מצוות, מה זה וחי בהם? לא רק שהוא חי, אלא אלה שממשיכים חיות לבחינת תורה שבעל פה. הוא ממשיך חיות בתורה שבעל פה, כי היהודי על די עבודה שלו מחבר בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב. תורה שבעל פה הרי נקראת בחינת מלכות, נקראת מקבל, בחינת קלה, והיא גורמת לעלותה למעלה לבחינת תורה שבכתב, שתורה שבכתב זה נקרא מקור, שבחינת קודש העליון, שבחינת חוכמה הילאה, ולכן התורה נקראת קלה. תורה שבעל פה נקראת קלה. וזהו מאורסה, שבחינת תורה שבעל פה שנקראת קלה, מאורסת ומקודשת לבחינת תורה שבכתב, שזה בחינת חתן. שתורה שבכתב זה חוכמה הילאה, שבחינת חתן. על ידי החיות שנמשך לה כנה, על ידי החיות שהיהודים ממשיך לה וחי בהם, כמו שהחתן נותן לה קלת הבת, שנותן לה או כסף, או שווי כסף, שלדי זה יכולה לקנות חיי נפשה, ככה גם כן היהודי שמקיים את המצוות וחי בהם, ממשיך חיות ומחבר בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב. ודוגמת בחינת אירוסין, שהחתן נותן לה קלת הבת. קודם הרי אמרנו שמאורסה קהילת יעקב. שהתורה נקראת קלה והחתן הוא עם ישראל. פה אנחנו הרי אומרים שהקלה זה תורה שבעל פה והחתן זה תורה שבכתב. אז מה הייתה הכוונה שאמרנו קודם שעם ישראל נקראים החתן? אז מסיים ואומר את המשפט האחרון, ולפי שישראל ממשיכים הקידושין, בגלל שמי שפועל את הקידושין הללו, מי שגורם את החיבור בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב, זה עם ישראל על ידי עבודתם, כמו שדיברנו באריכות קודם, על כן נקראים חתן לגבי תורה שבעל פה שנקראת קלה. לכן מכיוון שעם ישראל הם פועלים את ההמשכה הזו, לכן עם ישראל נקראים החתן לגבי התורה שבעל פה שנקראת הקלה, וזה מה הכוונה, תורה ציווה לנו משה מורשה, מאורסה קהילת יעקב, זה ההסבר שהתורה נקראת קלה ועם ישראל נקראים החתן.